אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם אבי שמאי, לחיות בגיל השלישי.
שלום לכם, אנחנו 60 מחדש בכאן תרבות, 104.9 וגם 105.3 FM. אתם יכולים להזין לנו בכל זמן ובכל מקום, גם באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה המשובחת והחינמית שלנו. תהיו איתנו היום בתוכנית על התמודדות עם ירידה קוגנטיבית, תערוכה חדשה במוזיאון נחום גוטמן, יוסי קרמון, קיבוצניק שהיה לולן ועכשיו הוא שחקן שמעלה הצגה חדשה. מה גרם לצלמת דרורה שפיץ להתייחס למחאת הדגלים השחורים ואיך היא עשתה את זה? ולסיום תהיה לנו גם פינת רפואה וכמובן מוזיקה טובה בין לבין. איתי באולפן חן עוז על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה, אני אבי שמאי, עוד שנייה מתחילים. ועכשיו אנחנו נגיד שלום לאורחת הראשונה שלנו, דוקטור קרין אלמן שינה. שלום לך.
שלום.
הגיתי נכון את השם שלך?
כמעט, אלמן שינה.
דוקטור קרין אלמן שינה, מומחית בנוירולוגיה ובעיות קוגנטיביות, המרפאה לנוירולוגיה מותאמת אישית. שלום לך.
נכון, היי, שלום.
איך אנחנו, אנחנו נדבר על התמודדות עם ירידה קוגנטיבית בעזרת טיפול בגישה פונקציונלית. בואי נעשה לזה קצת, נסביר את זה.
כן, אז בעצם היום ירידה קוגנטיבית היא הרבה יותר נפוצה, כמו שאנחנו יודעים, בגיל המבוגר. ובעצם היא מתבטאת בירידה בזיכרון, בפקודי חשיבה, בריכוז, התמצאות, בחישוב, בשפה, וזה נראה קצת שונה אצל כל אחד. והיום כשאנחנו מדברים על ירידה קוגניטיבית, יש לנו היום הרבה יותר כלים מאשר היו לנו פעם. ואנחנו יודעים שהיום, בנוסף להיסטוריה הרפואית, המצב הרפואי, וגם טיפולים תרופתיים שיש לנו היום, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה גם להרגלים שלנו, לאורחות החיים, ובעצם לגורמים הסביבתיים שמלווים אותנו במהלך החיים. אז כשאנחנו רוצים, אז כל הזמן צריך לראות שיש ירידה קוגניטיבית, והבן אדם בא ומתלונן, אז זה באמת להבין מה עומד מאחורי זה.
ומה אם בני המשפחה שלו מבחינים בירידה הקוגניטיבית שלו, ולא בדברים חמורים, כמו בירידה בזיכרון, אני שוכח כל רגע איפה אני שם את המפתחות שלי, שכחתי לשים מלח באוכל, דברים, את יודעת, פשוטים, ביומיומיים. יש טיפול גם לזה? זה מה שנקרא התחלה של ירידה קוגנטיבית?
אז לגבי האם יש טיפול גם לזה, כן, וזה בדיוק מה ש... בדיוק מתחבר למה שאמרתי מבחינת האורחות חיים, ו... והגורמים הסביבתיים, זאת אומרת, מה שחשוב בעצם זה מחוץ, זה להבין למה בעצם יש את הירידה בזיכרון או בדברים אחרים. עכשיו, כמובן שלא כל ירידה בזיכרון היא מאוד משמעותית ומאוד מסוכנת נקרא לזה, או מאוד חמורה יותר נכון להגיד, וכן חשוב להבין ממה היא, ובאמת לטפל בגורם, לטפל בתסמין. כשאנחנו מדברים, אז כשאנחנו מסתכלים בעצם על איזה סיבות יכולות להיות, אז תמיד הסיבות שאנחנו מסתכלים עליהן קודם, הם מבחינת האם ישנים מספיק, האם איך התזונה, האם יש מצב של טראומה או חבלות ראש, כל מיני דברים אחרים שיכולים לגרום, כמובן גם רקע משפחתי של בעיות זיכרון וכו', אבל חשיבות מאוד גדולה באמת להיכנס לעומק מבחינת אורחות החיים, וגם לראות מבחינת בדיקות מעבדה, שהיום אנחנו, יש לנו הרבה מאוד אפשרויות לראות דברים בבדיקות מעבדה, אז יש היום גם בדיקות רחבות יותר מעבר לבדיקות המקובלות. והחשובות שיש לנו. אז כשאנחנו מדברים על בדיקות לירידה קוגניטיבית באופן כללי, אז כמובן אנחנו מדברים על בדיקה רפואית, בדיקה נוירולוגית, בדיקה קוגניטיבית, ממש בדיקה של הזיכרון והריכוז ותפקודים אחרים, הדמיה מוחית, כמו CT, MRI, מיפוי, וגם בדיקות דם. עכשיו, בדיקות דם יש לנו, יש המון דברים שאפשר לבדוק. תמיד מתחילים עם הבירור השגרתי, שהוא באמת הכי משמעותי וראשוני, מבחינת בעיות של בעלות התריס, מבחינת חסרים תזונתיים, כמו B12, חומצה פולית, ובאמת רוצים לראות שאין בעיה אחרת שמפריעה, שגורמת לזה. עכשיו, ברגע, הרבה פעמים אנשים מתלוננים על ירידה קוגניטיבית, והבדיקות קהילות במרכאות, זאת אומרת, אנחנו לא מוצאים באמת סיבה. אין גידול, זה לא עניין של אירועים מוחיים, שהם מסוימים, או בעיות אחרות, נגיד ב-12 וכו'. אז יש לנו היום באמת כלים לראות, להסתכל על הרבה יותר בדיקות, באמת להבין הרבה יותר לגבי חסרים תזונתיים שאנחנו לא תמיד בודקים אותם, אנחנו בודקים אותם רק בסיבות מסוימות. ויטמינים אחרים אני מתכוונת. להסתכל על הורמונים, אנחנו יודעים שיש קשר בין שינויים הורמונליים לירידה קוגניטיבית, זה מתקשר גם לגיל המעבר, וגם כמובן לגיל השלישי. ולכן חשוב באמת להבין את הסיבה ולתת... לתת טיפול לסיבה ולא רק
לה. אני שרון, על איזה גילאים אנחנו מדברים? אנשים באיזה גיל אנחנו מתחילים לראות ירידה קוגניטיבית? כי אם זה בגיל...
גם בגילאים מוקדמים.
מה זה מוקדמים?
רואים לפעמים אנשים מתלוננים על בעיות זיכרון, על בעיות ריכוז, לפעמים זה בעיות, לפעמים מתלוננים על בעיות זיכרון, אנחנו מגנים שזה בעיות ריכוז, אבל אנשים מתלוננים על, יש תלונה של ירידה בזיכרון, כבר מגילי 20, ועד גילי... ועד כל גיל בעצם.
כאשר מדובר בירידה קוגניטיבית בגיל צעיר, האם אין חשש למחלות צעיר יחסית אפילו, לעניינים כמו דמנציה, בעיות שהם, בוא נגיד, בעיות במבנה המוח, אז אנחנו, אז הגישה שלכם כוללת גם את הבדיקות הללו.
בוודאי, וזה, כן, גם בגלל זה דיברתי על הדמיה ועל הבדיקות הבסיסיות, באמת הבירור הראשוני הוא מאוד מאוד חשוב, והמטרה שלו באמת היא להבין אם יש סיבות אחרות שמביאות בעצם לירידה הקוגניטיבית, כמו מחלות כרוניות מסוימות, או מצב של גידול במוח לפעמים, או מצב של אירועים מוחיים, או מצבים של דלקת, אז בהחלט יש מחלות שיכולות לגרום לזה, או מצבים מסוימים שיכולים לגרום לזה, דמנציה זה כבר בדרך כלל פוגע בגיל המבוגר, גיל 60 ומעלה. כן. אפשר גם לראות מצבים בדמנציה בשלבים, סליחה, בגילאים מוקדמים יותר, אבל זה פחות נפוץ.
אוקיי.
זה פחות נפוץ.
שאלה נוספת לי, אנשים בגילאים של 60 וצפונה, לפעמים לוקחים תרופות רבות כדי לטפל במספר בעיות. בעיה אחת היא בעיה מתחום הקרדיו-וסקולרי, בעיה אחת היא מעניין כליות, ובעיה אחרת היא בכלל, לא יודע, מכאבים מסוימים. ואז הבן אדם לוקח אוסף של תרופות, והשאלה שלי, האם גם צירופים מסוימים של תרופות עלולים לגרום למצבים של ירידה קוגניטיבית, אפילו זמנית, שניתנת לתיקון?
בהחלט, תשובה היא בהחלט. גם אינטראקציות באמת בין תרופות שונות יכולות להביא לבלבול, קשיים בריכוז, בהתמצאות ודברים נוספים. לפעמים גם זו תופעת לבד של תרופה אחת. יש תרופות שינה שיכולות לגרום לבלבול, ותרופות נוספות שהרבה פעמים כשאנחנו מפסיקים אותם, אז אנחנו רואים פתאום שיפור משמעותי. אז נורא טוב מתי אנחנו מוצאים, מתי מתחילה הבעיה, מתי המשפחה שמה לב או בן אדם שם לב, וגם באמת להבין מה הסיבה, ותמיד כשמסתכלים על הסיבות, אז צריך להסתכל בצורה מאוד רחבה על הרקע של המטופל ואיך הוא ישן וכו', ובאמת להסתכל גם על אורחות החיים.
אז אתם מסתכלים על המטופל כמכלול שלם, ואתם לא בודקים רק בעיות קוגניטיביות, אלא אתם בודקים את... האדם כמכלול, את כל הבעיות, את כל הגוף שלו, את כל התפקודים שלו, ומנסים לבדוק האם ומה אפשר לעשות, ובאמת מה אתם יכולים לעשות.
אוקיי, אז כשאנחנו עושים בירור נרחב, גם מבחינת תשאול וגם מבחינת בדיקות מעבדה נרחבות, ואנחנו מגלים דברים ש... שלא תמיד עולים בבירור הראשוני. אז אם אנחנו רואים חסרים תזונתיים, זה בהחלט מה שאנחנו נטפל בו, אנחנו צריכים לטפל בו. אם יש בעיות שינה, אז אנחנו מטפלים בזה. והטיפול הוא בעיקר לא תרופתי. זאת אומרת, חשוב להגיד, יש גם תרופות, אבל זה לא הדגש בטיפול. הטיפול הוא התערבויות באורחות החיים ובגורמים סביבתיים, והכל מתבסס בעצם על, על בדיקות מעבדה נרחבות. חלקן מבוצע בקלות בקופת חולים, חלקן הן לא נמצאות בקופת חולים, מבוצעות בחול, במעבדות בארץ מסוימות, וחברות מסוימות בארץ, כמו לביט ואחרות. אבל גם, זאת אומרת, אלו, ככל שאנחנו יודעים יותר, אנחנו יודעים, ככל שאנחנו יודעים יותר מה הבעיה, ואת הבעיות אפשר למצוא בבדיקות דם, זה לא רק כדי לדעת, אלא זה כדי באמת להטוות את הטיפול. אנחנו נותנים טיפול בהתאם לחסרים תזונתיים, בהתאם לשינויים הורמונליים, בהתאם למצבים של זיהומים כרוניים שאנחנו לפעמים עולים. לפעמים יש עניין של חשיפה למתכות, שהוא משמעותי יותר אצל האנשים. זה ברור שהוא לא תמיד, הוא לא חלק מהברור השגרתי, למרות שהוא כן ידוע, אבל אני חושבת שכן, במצבים של ירידה קוגניטיבית, וכמובן זה שיקול דעת רפואי וחשוב שהוא יהיה כמו שצריך, באמת אנחנו יודעים להטוות את הטיפול לפי בדיקה מאוד מאוד מקיפה של המטופל.
שאלה אחרונה, בקצרה אם אפשר, האם המוח הוא איבר שאימון משפר את התפקוד שלו, כמו שרירים בגוף לדוגמה? האם קריאה מרובה, משחקי קלפים אפילו, עוזרים לבני הגיל השלישי להפעיל את המוח, מה שנקרא, ואז למנוע ירידה קוגניטיבית?
בהחלט, פעילות קוגניטיבית, אימון קוגניטיבי, ללמוד מידע חדש, לעשות פעילות גופנית יחד עם לאמן את המוח, הדברים שהזכרת בהחלט, כל הדברים האלה מאוד מאוד מועילים וטובים להעצים את התפקוד ובעצם לשפר ולמנוע מצב של ירידה קוגניטיבית בעתיד. מומלץ מאוד.
דוקטור קרין אלמן שינה, מומחית בנוירולוגיה ובעיות קוגנטיביות במרפאה לנוירולוגיה מותאמת אישית. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, החכמנו מאוד.
תודה רבה.
להתראות.
Come
אנחנו 60 מחדש בכאן תרבות, 104.9, 105.3. אני אבי שמה, הבאתי עכשיו הצלמת הבינלאומית דרורה שפיט. שלום לך.
שלום לך.
קודם כל בואי נספר קצת עלייך. את אומנית ותיקה, בינלאומית. ספרי לי על עצמך קצת.
אני בעצם עובדת בצילום כמעט 40 שנה. עבדתי בטכניון, ניהלתי את המחלקה של הצילום בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים. גם לימדתי שם בשנים האחרונות שעבדתי סמסטר קיץ בצילום. ואת הקריירה שלי בעצם התחלתי במפתיע בגיל 27. הייתה לי תערוכת יחיד במוזיאון ישראל.
בגיל 27, תערוכת יחיד במוזיאון ישראל, זה הישג...
שלושה חודשים.
זה הישג משמעותי.
זה היה מן התחלה לא צפויה, אני לא ידעתי בכלל מה זה להציג. פשוט עבד בטכניון, עבדתי עם יצחק דנציגר, לאורך תקופה מאוד ארוכה, והוא ראה עבודות שהבאתי איתי מהשתלמות שעשיתי באגפה גבר בבלגיה, וכשהוא ראה אותם, הוא אמר לי, את זה רק למוזיאון ישראל. ואני אמרתי לו, מה, איך, מה, אני לא, בחיים לא הצגתי, לא יודעת. אז הוא אמר לי, אין שום בעיה, תקבי פגישה, תנסי ותראי. עכשיו, הדברים האלה היו מאוד חדשניים, זה סיפור ארוך, כי הפכתי תמונות בשחור לבן לתמונות צבע, אבל זה סיפור בפני עצמו.
אוקיי, אבל אני אציין רק ש... אפשר לראות את העבודה שלך באוספים של מוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב לאומנות, המוזיאון הפתוח בגן התעשייה תפן, המוזיאון הישראלי לצילום גן התעשייה תל חי, ובאוספים פרטיים בארץ ובחול, הצג תערוכות באיטליה, ביפן, בישראל, ועכשיו אני שואל אותך, האם אי פעם בצילום, בעבודות שלך התייחסת לנושאים פוליטיים, חברתיים?
חד משמעית לא. זאת ממש עבודה חריגה ויחידה שלי, ואני מקווה שאני גם לא אעסוק בזה יותר. ממש לא. העבודות שלי עוסקות בנושאים אחרים לגמרי, ופשוט אני הרגשתי בתקופה הזאת, שהייתה הפגנה של הדגלים השחורים, איזושהי הזדהות עם המחאה.
מחאת הדגלים השחורים, בואו נזכיר, זה מחאה נגד הנגיסה בדמוקרטיה בחסות משבר הקורונה. אנשים מודאגים, רבים, פשוט יצאו לרחוב בית, תוך כדי תקופת הקורונה, עם מכוניותיהם, עלו לירושלים, נושאים דגלים שחורים, וביקשו להזהיר מפני הנגיסה של בדמוקרטיה הישראלית, ואת הצלחת לבטא את זה בעבודה שאת יצרת. ספרי לנו עליה.
קודם כל, זאת השפה שלי, שפת הצילום, אז זה טבעי שאני אצור את זה בצורה הזאת. בעצם יצרתי איזשהו דימוי שנלקח מרקע שחור ושנוגס בדגל הכחול לבן. ואני תמיד עובדת בשכבתיות, לקחתי את הדגל, הכפלתי אותו, לקחתי דימוי של ים, שיאפשר לי איכשהו לזחול ולהביא את השחור, כאילו להביע את הנגיסה הזאת
כמו שהגלים נוגסים בחוף, אז הגלים השחורים האלה נוגסים בדגל שלנו כמשל דמוקרטיה.
בדיוק.
אני פשוט ראיתי את היצירה והתרגשתי ממנה מאוד. היא בדיוק זה, היא מבטאת, לא צריך להגיד יותר מדי דברים במילים. מה את עושה בתקופת הקורונה?
אז בתקופה הזאת דווקא, קודם כל, כמובן שעברו לי מחשבות על סדרי עדיפויות בעולם, והדרך הכי טובה בשבילי להשקיט את הלב זה ליצור. אז פתאום יצאה לי סדרה כמעט ארוחה שלמה בנושא של התהוות. הגוף של העבודה החדש הזה הוא משקף את האינטראקציה בין הארעיות לתהליך הצמיחה או הבריאה התמידי של הטבע. אז יצרתי כל מיני קומפוזיציות חדשות מצירוף, כיוון שלא יצאתי גם לשטח, כי היינו בבית, בבידוד.
שמרו עלינו.
לגמרי.
או שהם בחרו ליצור הפחדה כדי להשתיק אותנו. אנחנו עדיין לא בטוחים מה משניהם נכון, יכול להיות שזה שילוב שלהם.
זה בטוח שילוב, וקצת מניפולציה של השלטת פחד. הבן אדם כבר לא הבין אם הוא נשלט בפחד של הקורונה או של הפחד מהשלטון. יש פה איזה, מה שקרה לנו, אני חושבת שאנשים הרגישו שקובלים להם את הידיים. המעקב האישי פתאום שהופך לחוקי, מתעלמים מכל המצוקה של האזרחים, פתאום ניסיון להחליש את מערכת המשפט, איכיבוד הסכמים שפתאום באורח פלא נפתחים לשינויים. כל מיני דברים, אפשר עוד להרחיב את זה.
אני חושב שאני אציע לכולם לעשות בגוגל דרור השפיץ אתר אישי, ופשוט לצפות בעבודות שלך. אני מבין שהעבודה נמצאת שם, כי אין מוזיאונים, אין לאן ללכת, אין איפה להציג כרגע, ולכן את בחרת לפרסם את זה באינטרנט, באתר האישי שלך. עבודה מקסימה, ואני מקווה שפעם הבאה שנדבר, אנחנו נדבר על עבודה שיצרת בעקבות פריחה מטורפת שאנחנו נהיה בה. מבטיחה לי לנסות ליצור גם בעקבות זה.
נהדר, אתה נשמע אופטימי להפליא וזה יפה נורא.
זה כל מה שנשאר לנו.
ותודה רבה.
תודה רבה לך, דרור השפיץ, צלמת בינלאומית. קשו לגוגל, כתבו דרור השפיץ ותמצאו עבודות מהממות. תודה רבה לך שהיית איתי.
תודה רבה לך, ביי ביי.
להתראות.
כתפך שוב בכתפי כמעט נוגעת, חיכיתי לעינייך, חיכיתי לעינייך, מה עוד יכולתי לבקש באמצע הרחוב? עד סוף הקיץ אדע את התשובה, את פשר הקולות אלמד, את כל החלומות אפתור, את הפחדים בסוף הקיץ שוב ושב בין ידידים, בסוף הקיץ שוב ושב בין ידידים. אני רוצה פתאום לחזור הביתה, אבל צילה שוב בצילי כמעט נוגע. הנה אנחנו שניים שלובי צילי ידיים, מה עוד יכולתי לבקש באמצע הרחוב?
עד סוף הקיץ אדע את התשובה, את פשר הקולות אלמה, את כל החלומות אפתור, את הפחדים בסוף הקיץ עוד אשב עם ידידים, בסוף הקיץ שוב אשב.
הבא שלנו הוא יוסי קרמון, הוא חבר הקיבוץ הדתי סעד שבאזור עוטף עזה, בקרוב הוא יחגוג 80. עד לפני שנה הוא עבד כלולן בקיבוץ, ובמשך השנים, במקביל לעבודתו בתיאטרון, עבד ברפת ובפלחה, עשה כל מה שקיבוץ נכתוב עושה לפי הכללים של הקיבוץ. שלום יוסי קרמון.
שלום, שלום.
ובגיל 80 אתה, בוא נאמר רק ש... אתה מככב בהצגה חדשה שנקראת סבא בא.
נכון.
עם שחקנית נוספת, צעירה.
כן, שהיא משחקת את הנכדה שלי.
היא משחקת את הנכדה שלך, ובוא ספר לנו את הסיפור של המסגרת של ההצגה.
היא משחקת, דרך אגב, על מנת לדייק, אני כבר בן 82.
אז זה פשוט ישן מה ששלחו לי, זה הכל.
יכול להיות, כן.
קודם כל, בן 82, חיים ארוכים ובריאים, אנחנו מאחלים לך דבר ראשון.
תודה, תודה, באמת. אז הסיפור הזה, זה על סבא,
כן.
שנפרד מאשתו לפני, אחרי שהיה נשוי לה, ונולדו לו שני בנים.
כן.
והוא חשד שהיא בוגדת בו. בקיצור, הוא החליט שעוזב את הכל, והוא נוסע להודו.
ושם הוא היה 25 שנה.
כן, כן. שם בהודו, ממש חי את החיים השלווים, הכיף ככה נהנה, ובלי מיסים, בלי ככה, ביום אחד שהוא רוצה לחגוג את היום הולדת שלו, אז הוא עושה מיסים, מין חינגה כזאת גדולה, עם שתייה וריקודים וטראנס, והייתה לו בחורה הודית צעירה יפהפייה, שהוא התרהב בה. בקיצור, מזמין את כולם, וגם כמובן באותו, כדי לרצות את המביא, מזמין לחבר שלו להביא קצת גרס, כדי ככה לחגוג. בקיצור, בצורה בבית כדור, הוא לא הרגיש שהחברה הסמויה הזאת היא שוטרת חרש. ואז היא תופסת אותו עם הגרס, ואז הוא נכנס למעצר במשך 20 שנה. כן, ואחרי שהוא השתחרר, הוא הצליח להשתחרר, הוא חוזר לארץ, הוא חוזר למקום איפה שהוא היה גר, ושם הוא פוגש את הנכדה שלו, שאותה הוא הכיר, שהייתה בת שנה.
והנכדה שלו היא כמובן ביתו של איש צבא לשעבר, שהמוטו שלו הוא הרפתקנות, היא האויב של האדם השפוי. זאת אומרת, הסבא הוא סטלן שהיה בכלא בהודו במשך 25 שנה, במשך 20 שנה, הנכדה היא ציירת מצליחה שחיה בבית הסבתא, שהוא גם הבית שלך, וההצגה נוספת, הסיפור הוא היחסים ביניכם, מה נוצר ביניכם, איך אתה משנה אותה, היא גם משנה אותך?
בדיוק, כן, ממש ככה. אז בהתחלה כמובן הוא לא מכיר אותה, היא לא מכירה אותו, היא מרגישה, היא לא מבינה, פתאום מופיע לה מישהו שאומר שהוא סבא שלה, ואז היא בהתחלה כמובן, אין לו איפה ללכת, אז הוא שואל אם הוא יכול רק לכמה ימים לשהות בדירה, והכמה ימים האלה נפחים לחודשים, ואז רואים בהצגה, רואים את היחסים, איך נוצרת כמובן הכימיה ביניהם, ובדיוק גם ההפך, ובאים, ופתאום מופיע בתוך כל התסבוכת הזאת מופיע המאפיה הרוסית שמהם הוא קנה את הסמים.
אוקיי, בוא רגע, אני רוצה להספיק לדבר גם קצת עליך, מפני שאתה קודם כל, אם אתה בקיבוץ דתי, אני מניח שאתה אדם חובש כיפה.
בהחלט.
אתה נשוי, אתה אב לשישה ילדים ו13 נכדים שיהיו בריאים.
תודה.
עכשיו, אתה עשית ויתורים בחיים שלך כדי לגור בקיבוץ. אתה רצית להיות, ללמוד משחק בסמינר הקיבוצים, הצטרפת לעתודה של תיאטרון חיפה, אבל הקיבוץ התנגד ואתה ויתרת. ובכך אתה נמנעת, זאת אומרת, בכך נמנעה ממך הזדמנות שאין להרבה אנשים לעבוד עם הבמאית האגדית נולה צ'לטון, עם צוות שחקנים כמו מוני מושון, אוסנדר שדה, שלמה ברבה.
נכון,
יכולת להכחב עכשיו בזהו זה.
נכון, אבל זה, איך שומעים, אני לא בוכה על חלב שנשפך. מה שהיה היה, ולא שאני לא מצטער זה כמובן, אבל תשמע, החיים נמשכים הלאה. אז המשחק שהוא באמת אצלי הוא ממש בנפשי, אני לא ויתרתי, למדתי בכל זאת בסמינר קיבוצי משחק, ואחרי המשחק החלטתי שאני הצטרפתי לתיאטרון הקיבוץ, ו שם שיחקתי הרבה שנים, אחר כך גם תיאטרון הנפש, תיאטרון, עכשיו תיאטרון הנגב, כך שבמשך, שיחקתי כמובן, לא, זה לא היה המקצוע.
המקצוע העיקרי שלך, אבל שלי. אתה גם לא נמנעת מזה לגמרי.
בדיוק, לגמרי בכלל.
עשית לא פשרה מזה. כדי גם להיות בקיבוץ, גם לגדל משפחה, וגם להגשים את עצמך כשחקן. מי שירצה לראות אותך, בהצגה סבא בא עם יוסי קרמון, שזה אתה, ואופיר אמסלם, שזאת הנכדה אני מניח.
כן.
זה יקרה ב-26 ביולי, בשעה 8:30, בתיאטרון הפרינג' בבאר שבע.
נכון.
הכרטיסים במחיר באמת שווה לכל נפש. ואני מאחל לך הרבה הרבה הצלחה, ולקראת ההצגה הבאה, תיצור אותי קשר, אנחנו נדבר שוב.
תודה, תודה לך. באמת, קודם כל אני מאוד מודה לך על השיחה ועל היכולים. אני באמת, אני הולך להשגה הזאת, כי באמת זה קצת, זה השגה שממש הייתה בכיף ומצליחה ומאוד מאוד כיפית, והאמת היא שאני הולך די בחשש בעקבות כל הסיפור הזה של הקורונה, לא יודע אם אנשים ירצו לבוא, מחוששים.
התיאטרון שומר על התו הסגול, ואני מקווה שרבים ייהנו מההצגה שלך, היא נשמעת לי מאוד מאוד מעניינת. תודה רבה לך, יוסי קרמון.
תודה לך, באמת.
להתראות.
להתראות, תודה.
ביי.
ביי.
אני רץ, אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי.
ויש אצלך אור. למה לי לעצור? אני רץ, אני חייב להפיק כל עוד שאני מניע, כל מה שאני מזיע, וזה לא מפריע, הוא ממסטל אותי. ויש אצלך אור, אני בטח עוד אחזור. אני יודע, אני זז וזה פוגע, בלב שלי יש חור שאי אפשר לי. שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אותי, את בטח תחכי. אני רץ, אני חייב להזכיר כל מה שפורק את הזעם, כל מה שחלמנו פעם, כל דבר שיש אותם הוא מפנק אותי. אני
שרץ, אנחנו גם כן, אנחנו 60 מחדש בכאן תרבות, ואנחנו עוברים לנולי עומר. שלום נולי עומר.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב. תראי, לתוכנית הזאת קוראים 60 פלוס, וכשהציעו לי את האייטם הזה, אז אני אמרתי, רגע, רגע, מה נולי עומר? היא ילדונת, על מה, מה זה 60 פלוס?
כן, גם אני לא מבינה את זה, אני, נראה לי לא נורמלי, לא.
נכון, זה לא הגיוני, תראי, כי גם אני מדי מתקרב, זאת אומרת, בעוד 7 שנים אני אהיה בגיל שלך, אבל זה לא נתפס כמה מהר עובר הזמן.
לא, ממש לא.
את מרגישה בת 60?
בכלל לא, אין לי שום קשר לזה, מה פתאום? מה פתאום? אין קשר, לא, בכלל לא.
אז נולי, אני אהיה חייב להזכיר, כמו שכולם עושים, שאת ביתם של ציפורה ושל המשורר עין הלל.
נכון.
אל תכעסי עליי על זה, אבל אני מכיר אותך
כס... לא, אני לא
קושי. בסדר. כי אני מכיר אותך כסטנדאפיסטית.
קומיקאית, כן.
קומיקאית.
זה בזמן לא היינו ממש עושות סטנדאפ, זה היה יותר סקצ'ים מהאוכנים.
כן.
כן, נכון.
ועכשיו אנחנו מדברים על תערוכה חדשה במוזיאון גוטמן, והאוצרת של התערוכה הזאת היא מוניקה לוי.
מוניקה לוי, כן.
יש שם 6 אומנויות, שאני אתן לפחות את הקרדיט, אם נדבר רק איתך. אפרת רובינשטיין, רקפת ויינר עומר, מיכל אורגיל, מיכל בקי, ענבר
הורקני.
בקי.
מיכל בקי, כן.
ענבר הורקני.
הורקני.
ואת.
כן. נכון.
ואתם מציגות שם, את מציגה שם דווקא עבודת ציור.
לא, אני ממש לא מגיש, לא.
אז מה את מגיש, אז מה את מציגה?
לא. אני קיבלתי שם חלל, בו אני מציגה כמה רקמות, אני בזמן האחרון, בשנתיים האחרונות, אני נכנסתי חזק לעניין של רקמות, ואני בהן, הרקמות מאוד קדושות, וצבע ורגש, ואני מספרת דרכן סיפור, מערכות יחסים, סיטואציות, ויש שם גם שנדליר שעשיתי לספסל שרקמתי עליו ושטיח מצויר. זה זאת אומרת, ציור לא, שאר המשתתפות כן מציירות.
זאת אומרת, אבל אומנות, אומנות איך אומר, פלסטית, ולא אומנות של דיבור, שירה, סקטשים, מערכונים או דברים כאלה.
בתערוכה לא, בתערוכה לא.
בתערוכה לא. אני רואה פה משהו על הקיר שנראה לי כמו איזה רקמה של ציצים. לא יודע, בעמוד הבית שלך יש פה כמה דוגמאות מדהימות לעבודות הרקמה שלך, כמו משהו בין קוף לאדם מאחורי סורגים.
זה לא בין קוף לאדם, זה לא בין קוף לאדם. אני לא בדיוק יודעת על מה אתה מסתכל למעשה, זאת רקמה מה שאתה לא יודעת על מה אתה...
אני לא יודע, אני רואה פה בעמוד הראשי של האתר שלך, זה לא משנה, העבודות הן יפהפיות, ואני מציע לכל אחד לראות. עכשיו, כמה זמן הצלחת להסתיר את זה, שאת עוסקת גם ברתמות?
אני לא ניסיתי להסתיר את זה בכלל.
אבל אני לא שמעתי על זה שום דבר, אני כל הזמן יודע שאני לא אומר לשחקנית.
לא, אני גם, למעשה, מאז, אני יודעת, זה 97, אז אני השתתפתי בהרבה מאוד תערוכות קבוצתיות, והיו לי גם לא מעט תערוכות יחיד, וזאת תערוכה קבוצתית, ואני לא מסתירה את זה בכלל. ממש לא.
זה נהדר, יש פה, כן. אני מדפדף תוך כדי באתר שלך, כמו שעשיתי גם אתמול, ויש פה הרבה מאוד עבודות יפהפיות.
תודה רבה.
את גם מוכרת אותן?
כן, כן.
יפה.
בטח.
נהדר,
מה שאני מנסה ליצור, זה איזושהי שפה שאני אוהבת לדבר בה, שבה אני בוחרת לתרגם כל תוכן, בין אם גם אם זה תוכן קשה, עם ביקורת, עם כאב, עם החמצה, להומור ולצבע. ככה אני אוהבת לעשות את זה על הבמה, שיש לי מה להגיד, שאני רוצה להופיע, בין אם זה בכתיבה, ובטח שגם באומנות פלסטית, ומה שמאוד משמח אותי, שכשאנשים באים לתערוכה, אז כשמסתכלים על העבודות, אז התגובה הראשונה זה חיוך, ואחרי זה מבינים את מה שאני מנסה להגיד, איזושהי משמעות, שמעבר לאסתטיקה הנראית בשנייה הראשונה,
נכון.
ואז אומרים, אוי. מה שאני גם עושה זה סדרה של עבודות שהן מחוות לכל מיני ציירים, לכל מיני יצירות קנוניות, כמו שבתערוכה הזאת יש מחווה למונק, ולארוחת בוקר בדשא של למנה, ולכל רקמה כזאת אני עושה סוויץ', כמו בארוחת בוקר בדשא למשל, שבציור המקורי האישה ערומה עם שני גברים, אז ברקמה שעשיתי הגבר ערום עם שתי נשים.
הבנתי.
וזה חלק מסדרה.
התערוכה הזאת היא למעשה מציגה ציור חצוף, ילדי, גופני, מיני אפילו, אפילו גס במידה מסוימת, שמתבונן בתקופת הילדות, הנאורים והבגרות שלכן, של האומנויות ושל דמויות מהחיים שלכן, ואיכשהו זה נראה לי מתאים לך.
למה לא?
לא, האמת שאני, איך מתגבש את הארוחה כזאת? בואי תסבירי לי, אני לא כל כך מבין את זה.
לי היה מאוד כיף הדיאלוג עם מוניקה. העוצרת, היא באה אליי הביתה והיא אמרה לי, אני רוצה שתעביר את הבית שלך למזון, מה שקצת בלתי אפשרי. הבית שלי הוא באמת כנראה קצת יוצא דופן, אז הדיאלוג איתה היה שהיא אמרה לי, תעשי מה שבא לך. עכשיו, אין לי מושג לגבי איך התבשלה, זה שאלות שיש להפנות אליה, אני שעצרת את הארוחה, אני רק יכולה לדבר איתך על הדיאלוג שלי היה איתה, שהיה דיאלוג מאוד מאפשר, מאוד לא סתם בתוך איזה בתוך מסורה, תעשי ככה וככה וככה, כי הנושא הוא ככה וככה וככה, ההפך הגמור. ולכן, אני יכולתי לעשות מה שחשבתי לנכון, ולכן נוצרה השנדליר, המנורה הגדולה.
כן.
כי זה מה שראיתי איתי בבית, שעשיתי עבודה כזאת לפני הרבה מאוד שנים, שתלויה אצלי בחדר, ולכן נולד הרעיון גם לקנות ספסל, זה ספסל עם בד, שרקמתי עליו. ולכן זה אפשר לי חופש מוחלט ויצירה לא מוגבלת.
אני מבין.
שזה מתנה לכל אומנית, לכל אומן ואומנית.
אז ומתי התערוכה הזאת, כמה זמן היא תוצג?
התערוכה תוצג עד נובמבר, והיא פתוחה כל שישי שבת, שישי בין 10 ל-2, בשבת בין 10 ל-3. אני באמת ממליצה לראות אותה, כי היא נורא מעניינת. תחשוב, זה 6 נשים, 6 שפות שונות לחלוטין, וכל אחת מדברת את האמת שלה. זאת אומרת, אין פה פוזה, אין פה איזה עמדת פנים, אין פה איזה משהו שמנסה לרצות את...
אתן מכירות לפני?
מה? לא. אני מכירה קצת את ענבר,
כן.
וקצת את מיכל, אבל לא.
אוקיי. לא. אז נו לי עומר, הצגה, את רואה?
כן, כן, ההצגה חייבת להיות, זה מתאים. שור מאסט גאון,
תערוך החדשה במוזיאון החום גוטמן לאומנות בתל אביב, עד חודש נובמבר בכל שישי ושבת, תודה רבה לך שדיברת.
תודה רבה לך.
להתראות.
ביי.
ואנחנו עוברים במעבר חד, כמו שאנחנו נוהגים להגיד, לדוקטור נטלי מימון, שלום לך.
שלום רב.
את מומחית בתחום גידולי הריאה ומערכת הנשימה במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, ואנחנו מדברים על סרטן ריאה ייחודי שנקרא ALK. מה זה הדבר הזה?
היי, אז זה נקרא ALK, בעצם אנפלסטיק לימפומה קינז. זה טרנסלוקציה, או שאני אדבר יותר במילים פשוטות.
עדיף.
מדובר במוטציה. שפורט בסרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים. זה קורה בעיקר באנשים שהם לא מעשנים, באוכלוסייה צעירה.
זה מה שמדהים אותי, העניין הזה של דווקא בלא מעשנים.
נכון.
יש איזה שהם מחקרים שיכולים להסביר מדוע זה דווקא בלא מעשנים? זה כאילו מישהו מלמעלה צוחק עליך, אתה כל החיים לא מעשן, כי אתה יודע שזה מסוכן.
בוא נזכור, אבל זה דבר מסך חשוב מאוד לאוכלוסייה, שכרגע שומעת אותנו, שרוב החולי סרטן ריאה הם מעשנים, האישון גורם לסרטן ריאה. נכון, את המוטציה הספציפית הזאת שמבוטאת ב5% בערך באוכלוסייה, אנחנו מוצאים ביותר בלא מעשנים. יש לי גם מטופלים שהם ישנו ויש להם את הטרנסלוקציה. לשאלתך, למה לא מעשן מקבל סרטן ריאה?
כן.
זו שאלה מאוד טובה, ואין לי איזו תשובה, זה משהו שבאמת נחקר. אבל אין כרגע איזשהו מדד גנטי או איזשהו מידע.
אנחנו מבינים, אנחנו מבינים אבל שיש הרבה מאוד תקוות בטיפולים החדשים, שזאת אומרת, זה ניתן היום, יש טיפולים שניתן לתת אותם ולהשיג תוצאות טובות.
נכון, אז יש לנו טיפולים ביולוגיים. סל התרופות בארץ הוא באמת אחד העשירים במרכאות מבחינת הטיפולים וקווי הטיפול שיש עבור המטופלים עם המוטציה שנקראת ALK. אז באמת יש, אני אתן לך, אני אספר לך סיפור חי בעצם, באמת מהיום יום שלי. אז יש לי באמת מטופלת שהיא אישה צעירה, אישה שלא ישנה. היא הובחנה לפני 5 שנים עם סרטן ריאה, ומצאנו לה את המוטציה, את הטרנסלוקציה שנקראת ALK.
כן.
היא קיבלה טיפול ביולוגי, בדיוק באותו זמן נפתח אצלנו איזשהו מחקר עם טיפול ביולוגי מאוד ספציפי, והיא באמת קיבלה את הטיפול והיא העריכה 3 שנים, וכשהמחלה בעצם התקדמה, התחלתי איתה טיפול שנקרא בריגטיניב, ובאמת מדינת ישראל הייתה, אני חושבת, בין היחידות, אולי היחידה, אני עד כך לא שולטת בדקויות מה קורה בכל העולם בסל התרופות, אבל אני חושבת שבין היחידות שהכניסו את הטיפול בבריגטיניב בקו השני, בצורה נורא מהירה, והיא כיום 5 שנים עם מחלה שהיא לא נתיחה, כלומר אי אפשר לרפא.
כן.
היא ממשיכה את הטיפול הזה, זה טיפול בכדורים, היא לוקחת אותו כל בוקר, באה לביקורות פעם בכמה חודשים, והיא מרגישה מעולה. זאת אישה שמתפקדת, אישה פעילה, היא עושה ספורט, היא ממשיכה
לסיום,
לעבוד.
לסיום, דוקטור מימון, אני רוצה okay. שנדבר טיפה על הצד הרגשי של המטופלים. הרי בן אדם בא ואומרים לו, הבחנו לך סרטן ריאה, זה מרגישים כמו שקיבלו גזר דין מוות, לא?
אז תראה, יש באמת את האנשים, את האוכלוסייה שלא ישנה, כמו שסיפרתי לך על הדוגמה של המטופלת הרלוונטית, באמת, ההתחלה הוא שוק מאוד רציני, באמת, מיוחד אם אתה לא ישנת, אז זה עוד יותר, איך במילים הכי פשוטות של העם, איך חטפתי את זה, איך קיבלתי את זה, למה אני? אבל עוד פעם, תפקידי כאונקולוגית, שאני יושבת מול המטופל, וחוץ להנחית עם הבשורה, וגם לתת תקווה. והמוטציה הזאת היא באמת מוטציה שהיא ברת טיפול. אנחנו הופכים את המחלה הזאת למחלה כרונית, כמו הדוגמה שנתתי של אישה פעילה, טיפול 5 שנים, בעצם היא חיה ליד המחלה, כמו מחלה כרונית, כמו סכרת, כמו יתר לחץ דם, לוקחת כדור ביום, ללא תופעות לוואי, וממשיכה את חייה.
עשית לנו, אז... עשית לנו את היום עם, עם התקווה הזאת, אנחנו גם חיים, נגמר לנו הזמן, אבל כן. אני כל כך שמח לסיים בצורה אופטימית. תודה רבה לך, דוקטור נתלי מימון, מומחית בתחום גידולי הריאה ומערכת הנשימה במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. תודה, תודה שהיית איתנו. ועכשיו אני אגיד לכם שלום, נגמר להיום, תודה לכן עוז, תודה לכל האורחים הנהדרים שהיו איתנו. תודה רבה כמובן לכם. אני אהיה פה גם מחר עם דוקטור אולגה רז, מיד אחרי יהיו פה יובל אביב ומאיה סלע במגזין הספרות שלהם. מה שכרוך, שהוא המגזין ספרות הכי טוב שאני שמעתי אי פעם. אי פעם. אני אבי שמה, יאללה ביי.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.